מסיבות שונות התעוררתי אולי מאוחר מדי, אבל יותר מאוחר מאשר בכלל לא. ואני רוצה לעשות לכם היום הוראת שעה. זו הוראת שעה שבשעה הנוכחית אני רואה אתכם דברים ש שהיו אמורים להיות ידועים וברורים, פשוטים כגלות נגלות, אבל פתאום ניקצתי מעיני, ופתאום הסתבר לי שאני נמצא במציאות הזויה. אני אקרא לכם, ואחר בסוף, מסוף הדברים, אתם תבינו את הדברים מתחילתם. יש פה באיגרת, אני קורא לכם איגרות, איגרת תשעים צדיק ח', שלום רב לכבוד ידיד נפשי הרב המורה הגדול, אוצר תורה ויראת טהורה, מרביץ תורה לעדרים, מורינו הרב רב מוישה יצחק סגל שליטה רם בקהילת מנצ'סטר, שמרנו צורהו ויחוננו אחרי דרישת שלומתו ושלומתו בעבר הבא. כעת ענייני מוכרח לקצר, רק ירשום דברים אחדים לפני חיבת הקודש לכבוד תורתו רמה על דברי תורה. אומר פה הרב ציודה, דברי הלכה מכאן בדעת כהן סימן עוד א', הוא השמיט את כל החלק ההלכתי, וזה שייך להפקד. אבל פה עוד זו, יש לו נספח להתכתבות שהייתה ביניהם בענייני הלכה. ונה כבוד תורתו ידיד נפשי שליטה שימח את לבבי, ומה שהודיעה לי שהתחיל ללמוד עם התלמידים מעט דברי מוסר ויראת השם חוכמה מספרי קודש אשרי חלקו. ובייחוד הדבר מוכרח הוא בזמן הזה ובמדינה זו, שהתשוקות הזמניות של לבלי העולם, הקנאה והתאווה והכבוד המדומה, הומים בורשים כל כך. במה נוכל לעורר את לבד צעירי הימים שיפתחו להם לראות תודה ופירה, עזיבה והדרה של תורה, אם לא בלימודה של חוכמת היראה האמיתית על פי ספרי גדולי ישראל אשר העמיקו והרחיבו בחוכמת היראה הטהורה וקדושת אור השם וגנוזה בנשמת עם קדוש ולא תורה, למה תתגלה לעין כל ובכל אופי אורות, אורותיה מהירים ואור יקרות אורחי. והנה, אין ביכולתי לכתוב לקרוא תורתו הרמה כעת דברים מסודרים ורעיונות הרואים לפי תלמידיו העיקרים, ובייחוד קשה הדבר לצמצם דברי הגיוני קודש לפי רקם של תלמידים שאני יודע את מהלך רוחם בכוחותיהם הנפשיים. בכל זאת, מפה זה מתחיל להיות מעניין אותי. נראה שראשית כל ראוי להסביר לכל התלמידים את היסוד הגדול שכל הצלחת התורה למצוא סימן ברכה בלימודו למגמר ולמסבר, לבוא ברבות הימים למדרגה חשובה והגונה בכתרה של תורה, הכל תלוי לפי מידת יראת השם ועומק קדושת האמונה הטהורה המשורשת בנפש. זאת אומרת, זה מובן מאליו מה שכתוב, אבל כל מקום אני רוצה להגיד את הזאת אומרת. כי ראוי להסביר לכל התלמידים, לכל התלמידים, לא ליוצאים מן הכלל, אלא לכולם, את היסוד הגדול שהרב טוען, טענה ממש נון קונפורמיסטית, מנוגדת לכל מה שנוהגים כולם לטעון. ובדיוק את ההפך שמה שכולם נוהגים איתו. זה מה שהוא טוען פה. הוא אומר שצריך להסביר את זה לכולם. שכל הצלחת התורה למצוא סימן ברכה בלימודו למגמר ולמסבר, אתה רוצה שאי פעם תצליח בתורה, תצליח ללמוד, גמרא, הרבה ימים, תבוא בסוף למדרגה חשובה והגונה בכתרה של תורה, ותסלחו לי על הגסות, אבל בלשוני זה נקרא שיצא ממך משהו, אז אם אתה רוצה שיצא ממך משהו, הכל תלוי לפי מידת יראת השם ועומק קדושת האמונה התאורה המשורשת בנפש. הכל מותנה, שוב תסלחו לי על הגסות, בקשר שלך ללימודי אמונה. כי הרחבת הכוח השכלי והעמקתו לתישתו והסתעפותו לסעיפים רבים, שהוא היסוד הגדול לחריפות ולבקיאות, תלוי הוא בעומק הרצון הנפשי המתעורר להוקיר את העניינים הלימודיים שהוא עוסק בהם. כי אם אתה רוצה להיות אי פעם למדן, יודע, בקיא ובעל סברה, צריך בשביל זה אנרגיות נפשיות גדולות. והיסוד לחריפות ולבקיאות תלוי כמה אתה יכול להתמסר לעניינים האלה. בעומק הרצון הנפשי המתעורר להוקיר את העניינים הלימודיים שעוסק בהם. אם אתה לא מעריך את מה שאתה עוסק בו, אתה לא מבין עד כמה זה חשוב, אז בהתאם לחשיבות שאתה מייחס לדברים, זה ההתמסרות הנפשית שאתה יכול להתמצא, יכול למצוא בקרבך ביחס אליהם. וכיוון שהוא עוסק בתורה, שהיא דבר אלוקים חיים, איכות ההוקרה הפנימית של חביבות עסקה של תורה תלויה היא בנקודת קדושת יראת השם האמיתית השרויה בלבבו של עוסק בתורה פנימה, שכל מה שברכת יראת שמיים הולכת ומתגברת בלב בקדושה ובטהרה, כנעשים דברי תורה שהם מאור בני מלך חיים יקרים ונרגבים בעיניו, ומרוב חביבותם מתקשר בהם החשק הנקי הפנימי, וטבע החשק הוא לעורר את כל כוחות הנפש בזירוז של חיים, בשמחה ובטוב לב, בתשוקה גדולה ונעימות של תענוג רוחני עליון ונפלא. אז ברור, ככל שהוא יש לו את קדושת יראת השם האמיתי, ככל שהיא קשורה יותר בלבבו, אז הולכת ומתגברת בלב, על כל פנים, ככל שהיא הולכת ומתגברת בלב, אז מתוך כך, אז היחס, בצורה פשוטה, הערכה, ככל שאתה מבין את ערך הדברים בצורה יותר גבוהה, כך המוטיבציה שלך להשקיע בהם כוחות נפש הולכת וגדלה. כי מכירים על ידי התרחבות המידה הקדושה של יראת שמיים, לאהבת התורה ולחיבת כל דבריה, וכיוון שכוחות הנפש מתעוררים על ידי התרחבותה של המידה הקדושה של יראת שמיים לאהבת התורה וחיבת כל דבריה, והכרה מתגדלת מיום ליום בהרגשת נועם קודשה, ממילא מתאמץ מאוד כוח הזיכרון שבנפש. אז זה לא רק החריפות והמוכנות הנפשית לבקיאות שהולכים וגדלים כתוצאה מהערכה הבסיסית שנוצרת בנפש, כתוצאה מהתובנה של סגב העניין, חשיבות העניין, שזה פועל יוצא של יראת השמיים שהולכת ומתגברת על ידי התרחבותה של המידה הקדושה של יראת השמיים. שאם תלך ותתגבר, אז מתוך כך זה יוביל לאהבת התורה ולחיבת כל דבריה, והכרה מתגדלת בזאת מיום ליום בהרגשת נועם קודשה. זה גם יגרום לא רק לחריפות ולבקיאות, אלא יגרום גם לזיכרון. ממילא מתאמץ מאוד כוח הזיכרון שבנפש, מרוב עוז החיים שהתשוקה הקדושה של התורה מעוררת בנפש ההוגה בדירת שמיים אמיתי. כי שעוסקים בתורה מתוך עוצמת חיים, מתוך התשוקה, מתוך תשוקה קדושה, כי יש פה הערכה גדולה ותודעה גדולה של חשיבות העניין ותשוקה גדולה לדברי תורה, מכירים את הערך הגדול, הכבוד, מתוך הכבוד הגדול והערך הנשגב שהוא נותן אל דברי תורה, אז מתוך כך יש עוז חיים שהתשוקה הקדושה של התורה מעוררת בנפש ההוגה בבירת שמיים אמיתית, ומתוך כך, מתוך הכבוד הגדול והערך הנשגב שהוא נותן אל השיווי של דברי תורה, שבכל יום ויום הוא מתגדל כפי הגודל של יראת שמיים, שמתגדל בלבבו מדי יום ויום, מדי יום ויום, ועוסקו תמיד בלימודי הקודש על יראה, תאורה וענפיה. אז כתוצאה מזה שלומדים יום יום אמונה, אז כתוצאה מזה מתגדלת יראת השמיים, מתגדלת יראת השמיים, מתגדלת הערכה הפנימית של הבנת עניינה הכללי של התורה, ולא רק הפרטי הכללי אלא גם הפרטי. ומתוך כך החריצות והמוטיבציות הנפשיות לחריפות ולבקיאות ולכוח זיכרון הולכים מתגברים יותר ויותר, ומתאמצת גם כן החריצות השכלית ויפעת השכל מתגדלת, והחריפות האמיתית ויושר הסברה הולך ומתרבה. כתוצאה מזה שלומדים אמונה יום יום מתגדל לתירת השמיים, כתוצאה מזה הערכה הפנימית לכל עניין התורה הולך ומתגדל, כתוצאה מזה האנרגיות הנפשיות שאפשר להקדיש בחריפות ולבקיאות, והעוצמה של עוז הזיכרון והחריצות השכלית ויופי השכל מתגלה, ועל ידי זה הופך האדם להיות באמת חריף, וגם יש לו על ידי זה סברה ישרה. על ידי זה זה הולך ומתרבה. נמצא העולה מכל השורות האלה שהעצה יותר טובה להצלחת התלמידים בלימודם, שיהיה תלמודם מתברך ושיהיה מתקיים בידה, א' שילמדו הרבה וגם שיהיה מתברך, שיהיה יוסיף שלמות וערך, וגם שבסוף יישאר להם משהו מכל הלימודים שלהם, שיהיה מתקיים בידה ושיקבלו בעצמם נחת ועונג מלימודם, ושהלימוד לא יהיה מערכת כזאת של עול כזה שעושים משימה כזאת של קריאה עצמית עד שאתה נשאר עם הלשון בחוץ. לא, זה פשוט נהנים מהעניין, מקבלים נחת ועונג מלימודם. העצה היותר טובה הוא להרחיב מדי יום ביומו את לבבם בתלמודי היראה הטהורה בכל מקצועותיה. כלומר, שמדי יום ביומו צריך ללמוד אמונה, לא קצת כזה, אלא להרחיב את לימודי האמונה מדי יום ביומו, לא מדי פעם, אלא מדי יום ביומו בתלמודי היראה התורה בכל מקצועותיה. לימודי האמונה, לימודי היראה זה לא משהו צר, אתה צריך לקרוא, אני יודע כמה פסקאות בורות התורה שלך, נראה חייבת תורה, לא, אתה צריך שיהיה לך יראת שמיים. יראת שמיים צריכה להתגדל מדי יום יום, ויראת שמיים שתתגדל ביום יום לא יודעת שיהיה לך מוח צר בלימודי אמונה, אלא אתה צריך תלמודי היראת יראה בכל מקצועותיה, בכל חוכמת הנפש, בכל תורת המידות, כולם הם כולם ענפים וסעיפים משתפים משור שירת השם הרוממה. כלומר, כל שפרי המוסר הם נוהגים בחוכמת הנפש, וכל ענפים זה הכל המשך של שור שירת השם הרוממה של המקצוע הזה, המביאה לידי אהבת השם פנימה, לאהבת התורה ומצוותיה, אהבת המצוות ואהבת ישראל. במחשבות כאלה שיוצאו לפני התלמידים, צריך ללמד את זה, לומר את זה לתלמידים, כך הוא ממליץ לראש הישיבה לעשות, שצריך להסביר להם את זה, שלבד מה שההצלחה הנצחית והצלחת חיי עולם היא תלויה באותה מידה שתהיה יראת שמיים משתרשת בקרב לבבם הטהור, לא רק יראת שמיים על ידי זה, אז היא לא תהיה פרזולוגיה שאומרים כן כן אני מאמין, כמו שכל הסבתות אומרות, יש להם מוח לסבתות, אבל לא רק במובן כזה, במובן שבאמת תהיה יראת שמיים משתרשת בקרב לבבם הטהור, וזה ודאי הצלחת חיי הנצח, אלא גם זאת שעצם הצלחת התורה שלהם, אבל לא קורה שהצלחת התורה זה חיי הנצח משום מה, אבל זה מה שכתוב פה. אז הם רוצים להיות למדנים, רוצים לדעת גמרא, תגידו לכם רבותיי, איך תגיד לתלמידים שלך שגם לא תהיו למדנים ולדעת גמרא לא תדעו אם לא, אם לא תבינו ולא תעסקו יום יום בענייני האמונה, בהתגדלות כוח השקידה, בהרגשת הנועם, התענוג והשמחה מדברי תורה, מגמרא וסברה, מגרסה ושינון, בין בעצם ההצלחה השכלית שלא תהיה טיפש אלא יהיה לך שכל מבריק שיבהיק ויעיר אור שכלם, ושתלמודם מתקיים בידם שגור בפיהם ומוכנה לשפתותיהם, בבירור ובבהירות, שככה צריך להיות למדן. הוא לא רק יודע להגיד שהוא לומד את המסכת, אלא הוא יודע את המסכת וישגורה על פיו. בבירור ובבהירות, כל זה תלוי בפי עומק מידת יראת שמיים שיקבלו. וכיוון שידעו שמידת יראת שמיים משתרשת בלב האדם בפי אותה המידה שהוא משים עליה את ליבו, זה לא שהוא מהנהן בראש ואומר כן כן יראת שמיים זה הכי חשוב. את התרגיל הזה כבר למדנו עוד לפני שהתחלנו ללמוד את הדף הראשון של מסילת ישרים. זה כולם נוהגים להגיד כן כן ודאי 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 הכי חשוב, ואחרי כן חוזרים לשטויות שלהם. אז זה לא הכוונה, אלא הכוונה שצריך לעסוק בזה, לתת את זה על ליבו, ואם נותן את זה על ליבו, זה לא לפתור את עצמו במילים שכן כן, אלא הוא, זה מתבטא באומר החיים שלו, איך הוא מתנהג, איך הוא מתעסק בזה. אם הוא מתעסק בזה יום יום, סימן שזה כן כן בלי הנעת ראש, אלא זה באמת כך. ואם לא, שלוש נקודות. אז כיוון שידעו שמידת יראת שמיים משתרשת בלב האדם לפי אותה מידה שהוא משים עליה את ליבו, כל מה שיכירו וידעו יותר ויותר את האמת הגדולה הזאת, כן יהיו יותר יקרים בעיניהם הזמנים הקצובים שכבוד תורתו הרמה יהיה עוסק עמה בתלמודה של יראת שמיים. אז ודאי, אותם שעות אמרת לי, התחלת ללמוד איתם אמונה, התחלת ללמוד איתם דברי מוסר ויראת השם וחוכמה וספרי קודש, ספרי חלקו, אז הבינו את זה, אז הבינו כמה חשובים אותם שעות שהם לומדים שם איתך ראש ישיבה. מפי סופרים ופי ספרים ותארת רעיוניו הקדושים, כי בכלל זה שם השאלה. וכל אשר יעמיקו יותר בדברים יכירו ידעו כי עצמותה של יראת שמיים משתרשת היא בעומק הלב, הכל לפי ערכן של המידות הטובות שהן מושרשות בו. היא באמת יראת שמיים, זו תודעה פנימית שהיא נבנית על ידי לימודים באינטראקציה עם לב טוב. כי אדם יכול ללמוד הרבה אבל הוא אדם לא טוב, אז יש דיסוננס בין מה שהוא לומד ובין אישיותו, וממילא הוא מערכות נפשו ידאגו לעוות את מה שהוא קולט. אז כדי שזה לא יקרה, כדאי שאדם ידאג שיהיה לו גם מידות טובות. אז מיד יסדור זה ולחוז במידות טובות בישרו, וישתדלו להיות אוהבים זה את זה ואהובים זה לזה, מכבדים כל אחד מהם את חברו ורוצה בכבודו ותורתו, בכבודו וטובתו. ועל כולם, כאשר יכירו וידעו שהצלחת עולמי מקרה וחשובה יותר מכל ההצלחות היותר גדולות שהאדם יכול להגיע אליהם, היא הצלחת קדושת התורה וברכת היראה, שהיא יסוד הדעת האמיתית, יראת השם ראשית דעת. יהיו מאוד קשורים באהבה לרבם ומוריו, המדריכה באורחות התורה, הפותח לפניהם שערים סגורים, לראות מדי עוברה מחדר לחדר בחדרי התורה את אוצרות התורה הגדולה הנהדרים בקדושה הגנוזים ותמונים, שהם נפתחים תמיד מיום ביומו להוגי תורה ויראי השם וחושי שמו. והמידות הנחמדות הללו, שהן מטיבן מעטות את כל מחזיק בהן בעטרת חן וכבוד, הן המביאות ליראת שמיים אמיתי ולברכה גדולה מאוצר החיים של מקור התורה והחוכמה האמיתית. ובהדרכה זו נקווה בטח בדעת השם שתהיה ברכת השם והשראת אור קדושתו שמויה כבוד תורתו וכל תמידה ולבטים בצמיים ברב, נזכה להגדיל תורה ולהבירה כחפת לבוא את האור וחפת לגדור עוד דורש ומתורתו וכל לבנים וחפיצה המצפה לתשועת השם על המון נחלתו קטן אברהם יצחק הכהן כור. כן?
מאיזה שלב של לימודי
הישיבה
רלוונטי?
מאיזה שלב של לימודי הישיבה?
משלב
לימודי הישיבה? אני מבין פה משיבה תיכונית, אני לא יודע שזה הייתה ישיבה תיכונית. לא, אני מושג מה היה שם ביניים של סטר, אבל זה רושם שהוא היה ראש ישיבי, כי הוא ישיב שם. מה היו גילאים? אני מושג מה היו גילאים. אבל הרב לא מחלט פה. לא שמעתי איך שלי. זה ילד מי שזה נכון, תמיד. לא נכנס לפרטים, נכנס לימודי האמונה.
יראת השם.
מה זה יראה? מה זה יראת השם? יצרתי לכם תהליכים. אמונה, אמונה. את תתבלבלו. כי אני יודע שאת המילה יראה, אנשים חושבים שהם יודעים מה זה, גם האמונה הם חושבים שהם יודעים מה זה. אבל בוא נגיד, הפער בין המילה אמונה לבין האוריינטציה שלהם ובין המילה יראה לאוריינטציה שלהם, עדיף, אני מעדיף את הפער עם האמונה. אז לימודי יראת השם, לימודי אמונה, קצר. לימודי אמונה. מה לימודי אמונה? טוב, תכף נדון בזה.
טובה.
מה אתה אומר?
יש לי שאלה על המציאות.
כן.
זה לא בדיוק הראש הגדולת תורה בנדמר, שמדברים על המציאות, אבל גם היום, אתה בגלל, אתם מוצאים אותם דווקא בעולם החרדי, לפעמים דווקא בישיבות שעוסקות בעולם הפנימי, גם בישיבות שעוסקות בחסידות וכולי, אתה דווקא רוצה, זאת אומרת, אתה לא רואה עמל תורה בנדמר בצורה מובהקת.
לא הבנתי. אתה אומר, אתה לא מוצא עמל תורה? טוב, אני מוכרח להגיד לך שאני חושב שזה אולי נכון, אולי באמת נכון מה שאתה אומר. כיום, כשאתה משווה בין כל מיני ישיבות, אז אתה מגלה שמחוגים שהם פחות לומדים אמונה, אז משם יש כאלה שהם למדלים יותר גדולים. אני חושב שאם מישהו מדורו של הרב היה בימינו פה, אני לא אומר הרב כי הרב הוא אדם טוב, אבל מישהו לא טוב כמו הרב, כזה שהוא יכול להגיד גם דברים רעים, אז אם הוא היה בימינו, אז הוא היה אומר, תשמע, למעט מה שהיה בימינו, זה גדולי תורה, זה בדיחה. בדיחה עצובה. על כל פנים, טוב, לא רוצה להמשיך, אבל אפשר להמשיך. על כל פנים, והשאלה למה שואפים, אבל זה נכון ש... כמו של דבר, ישנם מפשות כאלה שהן לא בנויות לקווים של הרב. אני לא בטוח שהייתי מקריא את ההיגיית הזאת של הרב בהתלהבות גדולה בכל מקום פה בארץ. למרות שאני חושב שהרב דווקא היה ממש מצטער לשמוע אותי מדבר כמו שאני מדבר, כי הוא כן היה עושה את זה בכל מקום בארץ. רק אני אומר, הרב, אתה בעצמך, אני יודע, מכיר שישנם טיפוסים כמו הרדב"ז, אתה יודע שהוא יודע שהוא לא מבין, לא בנוי בזה נפשי, מין נשמות כאלה אנכרוניסטיות. על כל פנים, הרב מצד עצמו, אז הוא אומר, זו הקריאה שצריכה להיות לכולם, ובזו תלויה כל תשועתה של תורה. יש פה, טוב, אולי תגידו לי גורות חלק ב', התחלתי לקרוא לכם שתי גורות, יאלץ לקרוא יותר, אני אומר, אתחיל לקרוא את כל מה שהרב חושב בנושא הזה. אז לא תספיקני גם לא השנה הזאת, זה בדיוק שלא השעה, הוראת השעה הזאת. אבל שנייה, שנפור את סיפור להגיד שהרב יודע שהוא נון קונפורמיסט והוא נגד כולם, והוא אומר פה דברים שהם כולם מרימים גבה על מה שהוא אומר, ומשום מה הוא אחד כזה שהוא אומר את דבריו, כי הוא חושב שהאמת אינה פחדנית ואינה בישנית. ביחס לשאלתך ישירה, רגע, מה אני מחפש? הרב מלצר,
הרב זלצר?
זלצר, זלצר? איזה איגרת?
עמוד ראש
יש למד בית גם טוב, אני לא בטוח, יש שניים ויש לנו בית. כן, זה מה שהגרת השנייה, זה הגרת הראשונה? זה השנייה. טוב, כן, זה זה. אבל לפני כן עוד רציתי להגיד לך דברים של איראן. כן, בניגוד למה שעושה רושם, אבל זה מה שאני התכוונתי להגיד בסוף, אני אגיד את זה כבר עכשיו, אבל הישיבות שהולכות בכיוון שבו לומדים אמונה, לעומת הישיבות שלא הולכים בלימודים. טוב, פרני למסור לכם הודעה, אינני מכיר ישיבות שבהם לומדים אמונה, פשוט אין. ולמה, על מה אני אומר שהקקתי מעיני? לתדהמתי, פתאום אני מסתכל, שוב, סיבות שונות, לא אפרט אותם פה, פתאום הסתבר לי שהזיה שאני חי בה מזה כנראה שנים ארוכות, הזיה הייתה, חלום פורח, חשבתי שנשארה חלקת אלוקים אחרונה על יד המות, שנקראת בית המדרש והכולל באלי, ומשום מה חשבתי שפה ברוך השם, זה המקום, נכון? ניצנים קטנים, גלולים, כאזובי קיר, אבל לא, לא הם, בלשון הרב, ולא יהיו ארזים שעוד יקום. למה? כי פה יש שילוב מדהים שלא נמצא בשום מקום בעולם, ואני עד לכך. יש פה שילוב של חורים נורמליים, של דבר נדיר. וגם טובים פחות או יותר, לא מטומטמים. כל פנים בסדר, ורוצים מאוד ללמוד, ולא יומן כי יסופר, פה לומדים אמונה כמו שצריך. על כן, הוא גם מבול מתרחש בכל מקום בעולם, אז בסוף יש יונה ויהיה בסדר בסוף. כך חשבתי לתום, ופתאום הסתבר ש ולא פשוט התיישרו כאן הדברים איזשהו שלב, היה שלב שזה היה ככה, אבל כנראה זה היה לפני שנים. זאת אומרת, עוד אז שיקם את הכולל, עוד בשלבים הראשונים, אז היו פה, היה פה כיוון, רק נכון, השתנו פה דמויות, השתנו התלמידים, השתנו הרמי, השתנו הכל, ורק אני לא השתניתי. ורק, גם שום דבר לא זז לי במוח, ואני מתנבן, זה דבר ברור, ותוך כך לא הרגשתי. לא הרגשתי מה שקורה, ופשוט הספינה ברכה לי מתחת לרגליים. אז אתה באתי על עסקי ביטול תורה באתי, והרי אני למסור לפניכם הודעה. יש חכמים ונבונים וצדיקים וגאונים וזה, אני לא יודע, לגביי אין דבר כזה, יש רק חכם אחד, קוראים לו הרב קוק. מי שמרגיש את עצמו יותר חכם ממנו שיקום. עכשיו אחרי זה, אם מישהו יכול להרער על מה שכתוב פה, שיקום. מה שלא אכפת איך קוראים לו. רק שנראה את הבריאה הזאת, נראה את זה התפניה, תוך חם. אם זה קבוצה, וכל אחד מסתכל על השני, והוא שותק ורק מתחת לשולחן, הוא ממשיך לעשות יותר חכם מהרב קום, אז בסדר. אז אין להם כוח לקום. אבל בחשאי, זה התפיסה שלהם, זה הפרצוף שלהם. זו ידעתי עליהם. לענייננו, זה לא מספיק לקלוט תמונה של רב קוק ולהתרגש ממילה רב קוק, זה לא מספיק לקלוט ספרים של רב קוק, זה לא מספיק להיכנס לשיעורים של רב קוק, ולשם אני חותר, כי זה לא נקרא ללמוד אמונה, זה נקרא לשים פס על רב קוק. והדבר הזה קיצור ירחמכם האלוקים. שלום וברכה ושנה טובה לכבוד ידידי הרב הגאון אוצר תורה ויראה, חכם וסופר, רבנו הרב יהודה לייב זלצר שליטא. תודה וחתימה טובה, פרוטוסלה. היה מכתב קודם. הנושא הוא לא בדיוק הנושא, לא בדיוק ממוקד על הנושא שלי פה עכשיו, אבל בהמשך זה ישבור לכיוון שלנו. ותראו באיזה עוצמות הרב ידבר. ומה שאמרתי פה זה כלום, לעומת מה שתכף תשמעו. אבל אז אני לא מתכוון שתבינו, אני לא מדבר אליכם בשלבים הראשונים, בהמשך. כי הנושא פה, הוא כתב לו מכתב קודם, שידידי הרב הגאון, אוצר תורה ויראה, חכם וסופר, והוא כותב, לא, כנראה מוסר, למה אתה לא מתעסק במיסטר? אתה, שאתה רב גאון, אוצר תורה ויראה, חכם וסופר, ככה אני מבין. ואז הוא כתב לו, מה אני אשתה אתה רוצה? שייך. משהו כזה. בכתב כתבו תורתו, אני לא יודע בדיוק מה, איך הוא הגיד, אבל תבינו לפי התגובה לתגובה, תבינו. בכתב כתבו תורתו עם האמרו היקר הגיע. סופם של דבריו, על דבר החשדנות הכללי, לכל מי שבא לתבוע בזמננו אלבון פנימיותה של תורה, הדאיב מאוד את לבבי. וכי נעלה מכבודו שכל גדולי הקבלה פחה צועקים כחוכיה, שכל זמן שמסלקים מאורייתא את רזיה ואינם עוסקים בסודותיה, מחריבים את העולם? אז נו מים מים ונהר יחירה ויבש, אינו דמסד כאן רזה וחוכמתה מאווירה, מאורייתא, ומשוויין לאורייתא הבשה, ומאמר ופורסם בתיקון נבזור. והגרא בסימן רש מ"ו, בסימן קי"ח בביאוריו, השיג על הרמה על דעתו בפירוש הפרדס, שהיא כדעת הרמב"ם, הפילוסופיה האלוהית והטבעית. אלא שבאמת היא פנימיות התורה המקובלת. וכתב על זה, איך אמר, אבל לא בשאר חוכמות, שסיים אין ללמוד אותם כי אם באקראי. הרי עיקר קיבול שכר אין לך יותר מזה. כי שם הרמה כתב שאת שאר חוכמות, שאר חוכמות אין ללמוד אותם אלה באקראי. אז הגרא מזדעק מזה, אומר, מה, לימודי האמונה הפנימיים ללמוד אותם באקראי? הלא אין לך עיקר קיבול שכר יותר מזה, שהוא דבר גדול, זה נקרא הדבר גדול של התורה, וכל התורה זה נקרא דבר קטן. שפשוט הוא שמי שכבר מוכן על כל פנים על ידי מילוי קריסו ובשר ויין, הרי הוא קראו לסום לימודו קבע ולא הרי בפנימיותה של תורה. ומובן שהקביעות חייבת להיות בבינה ובעומק, בחריפות ובבקיאות, כדרך גדולת הלימוד שבהלכה ללומדים ומובקים. כל חד וחד לפום חופה. עוד זה לא מדובר אלינו, ברור. וגם ההמשך לא מדובר אלינו. זה מדובר... אמנם נשתנו עלינו העניינים בשני עיקרים חשובים. העיקר האחד הוא לעשות הנחות וקולות בענייני ההכנה שהכנירו כל כך רגעים בה מפני המידה של מילוי קרץ ובשר ויין. מפני שהמידה של מילוי קרץ ובשר ויין היא מידה הצריכה לשיעורים הרבה. הדורות הראשונים היו נוהגים להחמיר בהרבה. המקובלים יותר אדירים החלו כבר מאז להקל בזה. ולהמיד תוכן הדבר על מידתה של לומדות בינונית, כמפורסם מדבריו של הרמ"ק בספרו אור נעיריו. חאות. אור נעיריו. ובדורנו שההריגה הרוחנית מצד אחד מתגדלת היא בכלל, עד שאנו קובעים יסוד לומר שהחלק היותר גדול מתחלואי הדור הוא בא מתוך, עכשיו זה קצת מתחיל ליצור ממשק אליהם, על כל פנים מה שמעניין אותי. ובדורנו שהריגה הרוחנית מתחלואי הדור הוא בא מתוך צמאון בלתי מרווה זה. ובדורנו שהריגה הרוחנית מצד אחד מתגדלת היא בכלל, עד שאנו קובעים יסוד לומר שהחלק היותר גדול מתחלואי הדור הוא בא מתוך צמאון בלתי מרווה זה. לא משתבשים כל כך אותם הנתבעים ממעמקי רוחם לצדד כדברים כליים בזה שיהיו גדולי עולם. על כל פנים לאותם המרגישים בקרבם גם מהם צמאון רוחני גדול, ומתחילים על כל פנים להרגיש שעל ידי מילוי רוחני של דברים גדולים קדושים אלוהים עליונים ירגישו בקרבם הרווחה אצילית, והם עומדים תמיד על מעמד של זירוז לעשות עיקר גדול מהתורה הנגלית והמצוות המעשיות, אלא שהם חפיצים שלא יסתפקו בזה בבד, מבלדי האור הגנוז המחיה את הכל ומודד את הכל. בעיקר השני, זה עדיין לא שייך, זה הכל להקדמה לנקודה שאני חותר אליה. העיקר השני הוא לאידך גיסא הכשרה מדעית. כלומר הביאה הרחבה בכל ענפי החוכמות הרוחניות שהן מצרניות לחוכמה האלוקית, וידיעה על כל פנים באיזה צעד של חשיבות ביתר החוכמות.
מה זה חוכמות רוחניות ומצרניות לחוכמה האלוקית?
פילוסופיה. זה לא רק בזה, אלא בכל יתר החוכמות, כל המדעים. עכשיו זה לא הובלט כל כך בדורות ראשונים, כל זמן שהקבלה הייתה באמת חוכמה עלומה, לא נכתבה ולא נתפרשה, והוכל להימסר מפה לאוזן, מפי מקובל חכם לאוזן מקובל מבין, בלשון הרמב"ן בהקדמת ביאורו לתורה. ואז היו המוסרים כבר מכלילים את כל התמצית הנדרשת לרוממותה של הנשמה, לסיפוגה את יסודות החיים הרוחניים העליונים הללו, את כל הפרקים הנדרשים, החוכמות הרוחניות כולן, וחלקי החוכמות העולמיות הכלליות. הרב היה מעביר לתלמידו באותה הזדמנות שהיה מתחיל ללמד אותו ניסטר, היה מלמד אותו את כל מה שהיה צריך ללמוד, וזה הכל היה נאמר בעל פה. אבל בימינו, ימי שלטון העת הלוקח הרבה את מקום הפה, אי אפשר כלל שיוכשרו הלבבות להגיונה העליון של תורת אמת ודעת השם, כי אם עם היכשר המלא של כללותן של החוכמות הרוחניות, שכל המקצוע הרוחני שבתורה, המחקר, הפילוסופיה, המוסר, המידות, הפיוט והשירה וחלקים רחבים מחוכמת הנפש כבר הצופו בזה, ונמצא שאיננו נתבעים לעלייה תרבותית גדולה שהיא רצופה כולה בקדושה ובטהרה. עכשיו זה התחיל לקרב עוד יותר לענייני, או ממש בשביל השורות הבאות הלכי. מהו הלימוד היסודי של חוכמת האמת אם לא הפירוש המקובל של אמונת ישראל בכל מרום קדושתה ותארתה, שכל מה שהזיבה הולכת ומתרבה בתורה דלעילה מופרת, הולכים קוצים וברקנים וצומחים מעליהם סביב 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 לנקודת ההוראה של אמונת אלוקי אמת. הצמחים הרעים אינם צריכים עבודה, מתוך עצלות מעצמם הם גדלים, והדור הזה לקוי כל כך במחלת הכפירה שהיא רפיון האמונה. אם אין לנו יסוד לומר שלתשועתו אנו צריכים להרבות בתורת האמונה, וכל זמן שהאורתודוקסיה אומרת בקשנות דווקא לא, רק גמרא ופוסקים לבדם, לא אגדה, לא מוסר, לא קבלה, לא מחקר, לא דעת העולם, לא חסידות, ועם כל זה אנוכי אחזיק את מלחמתי נגד כל הקמים עליי מעברים, הרי היא מדלדלת את עצמה בכל האמצעים שהיא לוקחת בידה להגן על עצמה מבלי לקחת את סם החיים האמיתי, אור התורה בפנימיותה, הם לה לא לעזר ולא להועיל, והיא מתמלאת על ידי זה בקצף אין אייל, ומתמלאה מחשבות של מסתמה, מדנים, גם בינה לבין עצמה, וכוחה הולך וקשל. לא חליל על נקודת התום, קשר הקודש של התורה והאמונה בכללות, לא על דבקותה הגדולה במצוות המעשיות ובאהבת התורה הנגלית על כל פנים. אמרתי שהיא מצפיקה את עצמה באבלי שווא ובדמיונות כוזבים שהחיים והמציאות מחריבים אותם. זה מה שהוא אמר באיגרת הקודמת. אני צריך לקרוא גם אותה. אלא על התולדה הענייה שהיא מוציאה מדי נקודתה זו, שהיא עומדת בתוכה במצב של צמצום וכדרות, שעל פי זה היא שוללת את כל רחבת אורה, מצפוני צפונות עד גלויי גלויות, מערת קודש לתפילה ברוח מלא חסון וקדוש, משהו מחובש פה, אולי מלא חוסן קודש, עד הערת חוכמה בחשבון ברור ממקורה של תורה ונשמת אל חי אשר בקרבנו. ומזה באה התוצאה של הצמצום המקוצף, שכל תיקון עולם וכל כוח חיים מתגלה, הכל הוא נראה לה כבא לבלה אותה, כל מאיים עליה, כל מסתכן אותה, ולהוריד את עוד מבטחה. אז היא מוכרחה להיכנס לגטאות ועוד יותר גטאות ועוד יותר גטאות. עמידתה על יסוד רעוע הזה מבלי פנות אל אשר הרו והגו כל חכמים והקדושים יותר עליונים שכל הדורות בישראל וגם באדם, עד שמוכחת להכריז תמיד במלחמה שלילית לבדה, יודע תמיד להסביר למה כולם הם לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר, ולהסביר לכולם איך הכל לא בסדר. חוץ מהדבר הגלוי והמוחש שנגלה שבתורה ובמצוות לבד, שאינו יכול בשום אופן לבוא ולהביא למטרתו בכל הדורות ויותר בדורנו, כי אם ביחד עם התרחבותיו של שורשיו המרובים הרוחניים, שלילה זו היא באמת מולידה הספקה של אבלי שם בדמיונות כוזבים. אז אין פלא שהציבוריות הרחבה פשוט עוזבת את זה, וכתוצאה מזה אז היא לא עוסקת בזה, ומה הייתה עשו? באוניברסיטה הייתה סטופ בוודאות, כי בן אדם רוצה קצת החוות דעת, אופקים רחבים, אינטליגנציה, סתם חיים רוחניים, חוץ מאשר פנאטיות גסה שעניינה לדעת איך הופכים עוד דף גמרא ועוד דף גמרא ועוד דף גמרא ועוד דף גמרא, וכל זה מרחב הגבוהה והרוחניות היותר עליונה. יש בסוף שלא קונים את הסיפור, ושהחיים והמציאות הגשמית והרוחנית מחריבים אותה. ואם נבוא לחשוד את כל מי שטוען בעד הרוחניות של העולם ושל התורה, שהוא באמת יסודנו הישראלי, נגד האליליות החומרנית וכל הופעותיה, שהוא משנן תמיד שהבסיס לכל גובה זה לעולם מוכרח להיות הגלוי מוחשי הנגלות לנו ולבננו, בטח שהרב לא קורא פה להפסיק ללמוד גמרא חס וחלילה. אז אם נבוא לחשוד את כל מי שהוא טוען בעד הרוחניות של העולם של התורה, שהיא באמת יסודנו הישראלי נגד האליליות החומרנית וכל הופעותיה, באים לחשוד אותו בנטיות זרות או במחלות רוח, לא נוכל למצוא לנו איש ישר בעל רוח פנימי דורש השם באמת שיוכל לדבר את זה רעיון לתקנת הדור. כי על מי לא יוכלו החשודים לומר כאלה? אנחנו רואים שבדורות היו טובים אלה, קרא רב חיים ויטל בהקדמת ספר עץ חיים את הקריאה הגדולה נגד יבשות התורה על ידי המתגדרים רק בנגלות לבד, והתנצל על הקריאה בשם שפחה וקליפין אל המשנה. הוא קרא את לימוד המשנה שפחה וקליפות, לפני שעסק המשנה כפי פשוטו אין ספק שהוא לבושים וקליפים חיצוניים בתכלית אל סודות התורה הנגנזים ונרמזים בפנימיותה, כי כל פשטיה הם בעולם הזה בדברים חומריים תחתונים. אומרם הקליפים טובים למאכל כקליפת קני הבוסה, ולכן ביותם מבינים פשטי המשנה כהלכתה בלתי טעות נקראת עץ הדעת טוב. ונסתיימה שם הקדמה בהערתו של הגאון מורי צמח על דבר הבדלי המצבים של הדורות, כי גילוי חוכמה זאת עתה בדורות גרועים הוא כדי שיהיה לו מגן לאחוז בלב שלם ואבינו שבשמיים, כי באותם הדורות הקודמים היו אנשי מעשה וחסידים והמעשים הטובים היו מצילים אותם, וחתם שנסתרות נשאו אותה כמו נגלו, כי בדור הזה מושל הזנות ומלשינות ולשון הרע בשנאת שבלב. אם כן הרי לנו הערה של חשובי דורות קדושי עליון שהיא חוזרת ונטבעת מאיתנו בדורנו בצורה עוד יותר בולטת, ובליטתה של צורת התביעה הבאה מהאיחור של התשלומים של החור של מרד בחוב הדחי, שהמליצה טיפוסית בספר האידרה על התביעה להורה הרוחנית התבועה בנשמת ישראל ובעולם הכללי. זה תמיד הרעיון, מרד בחוב הדחי, יש לך חוב אדוני, אתה לא משלם אותו, אתה תשלם אותו, לא עכשיו, אתה אומר אחר כך, אחר כך אתה תשלם אותו עם ריבית וריבית דריבית ודיבידנדים וכן הלאה, אבל זה נקרא חוב. ומרי דחוב הדחי, וכשאין הסיפוק מתמלא עושים החיים את פעולתם לייבש ולהרף, אין וקום, אין וקום. כשהדברים לא נעשים כמו שנצרכים יש הרס, ואחר כך צריכה הרפואה לבוא בצירופם של כמה מיני תבלים שלא היו מדרשים כלל אם הייתה הרוויית הצימון באה באיתה ולא התנגדות. טוב, אני מוכרח למצוא לכם את ההגרת כזה בקוף חפדה ל... מה זה יגיד שם בקוף חפדה ל... נכון, הגרת הפג עתרת שלום וברכת עולמי יחבוד בלי נפשי הרב הגאון החרדיש ובטיס הבקי סנאי בוקר הרים איש השקולות הוגה דעות מולה בדעת נראה את השם תאורה מורה נורד יהודה לב זלצר שליט. תראו איך שהרב כותב לו, סימן שבאמת היה אדם, זה מדהים, אדם כזה שהרב מעריך אותו כי כזה ואלה עם דעותיו, אז זה מדהים. אחרי דרישת שלמה טוב דבר הבא תאורה ונאמר מאמרו היקר הגיעה, אני מרוץ עם תרגותיי מובות עברתי עליו, נהיה תמובן מסגנונה ספקי עשוי בצוותם מדעותיו וצדקות בפרו דברה מהורים שורים כאלה מבדל דורי נוחד ורציות וטובות למקטנו אנושה. אמנם לעולם לא נוכל להתעלם מהתרופה הכללית הכוללת את הכל שעזיבתה היא שגרמה לנו את נפילתנו, והוא הדבר שאני בעוני ובמר נפשי רגיל לקרוא לשנות ולשלש מאות ואלפים פעמים, עזבנו את נשמת התורה, וזאת היא הצעקה הגדולה המקפת בעוזה דורות רבים מימי הנביאים, הסופרים והחכמים, גדולי הדורות, הראשונים והאחרונים, גדולי הכישרון שבאנו, פנו להם בעיקר לצד המעשי שבתורה, וגם שם רק במקצועות מיוחדים עבדו והרגילו בחינוך, ועושים זה אידיאולוגיה, ואת החניכים שלהם גם כן מסבירים ככה לעשות. והצד ההרגשי, ויותר מזה הצד העיוני, ומה שלמעלה ממנו הוא בא אחריו, הוא ממילא הקודש האופאי, שבו הגאולה וישוע הגנוזה, אותו עזבו לגמרי. ולגס רוח ומשוגע יחשב כל מי שבא ותובע את האלבון הגדול הזה מרועי האומה. והקול הגדול של חוקרינו האלוהיים, של חסידינו האלוהיים, של המקובלים התיאוריים באי בסוד השם, קדושי המבט ודירי הרצון, חוכי ישועה וצופי גאולה, היה לכל קורא במדבר. ועד כה, אחרי אשר כל כך הוקינו, אחרי אשר הכפירה מגיחה עלינו מעברים, באוגיה המנובלים, בשחרותם המזוהמה, בעבי המנובלים, העננים המנובלים, בשחרותם המזוהמה, השמד ככתב ישוד, לחטוף ממנו אלפים נפשות בכל שנה, ובקרב המחנה שהתורה והאמונה היא על דגלה, שמה, שהאמונה היא דגלה, שמה ושערוריה, צל מוות ואין סדרים, אין חפץ ברור ולא אידיאל מחובר ומסודר. עוד המחשבה חזקה היא שבסגולס ירפאו את שברנו, בסגולס שהנשמה אינה מתמלאת מהן, כל זמן שאין ממלאים אותה במשהו ההכרח יותר נמרץ לסיבוק חייה. בשום אופן לא תקום ולא תהיה עצה המורדת בכל השם, הקורא מתוך ועמקי נשמותיהם של קדושי עליונים, מני אז ועד עתה. לתשובה גדולה אנחנו נקראים, לתשובה מאהבה ולכל מכשיריה. דווקא בעת משבר גדול וסכנה עצומה, צריכים לקחת את המעולה שבתרופות. רדיקליים אנחנו מוכרחים להיות. באפשרות למחצה לשליש ולרביע, מאומה לא נתקן. האמונה עבדה, הולכת ומדלדלת, מפני שופרת תורתה, אין דורש ואין בקש. האורתודוקסיה במלחמתה השלילית כעת מספיקה את עצמה בהבלי שווא ובדמיונות כוזבים, שהחיים והמציאות מחריבים אותם ומחריבים ממה מתנושאים. לא זאת נחמתנו, מה שהצד האפיקורי שבעמנו הוא יותר צפוי להרס וכיליון. הנה, הסברים תראו, בעמנו הם כבר אחרי הרס ואחרי כיליון, אבל זה הסגנון מי שכבר. היום זה אותה שיטה ידועה שבה כולם צוברים את המניות שלהם. אורתודוקסיה צוברת את המניות שלה, כי אתה אומר, מה אתה רוצה להיות אפיקורס? אתה לא רואה מה יצא. והאפיקורסים צוברים את המניות שלהם, כי הם רואים, מה אתם לא רואים איזה דפוקים לדתיים? וכולם גורפים את הקופונים שלהם. אבל זו השיטה בלעדית. האורתודוקסיה במלחתה השלילית כעת מספיקה את עצמה ביבלי שווא ודמיונות כוזבים, שחיים והמציאות מחריבים אותם, מחריבים ומה מתנושאים. לא זאת היא נחמתנו, מה שהצד האפיקורי שבעמנו יותר צפוי להרס וכליון. צרת רבים כזאת אינה חצי נחמה, כי מצרה כפולה. ההוראה באצבע שנראה על הליקויים של חושבי המחשבות שבאומות לא ייתנו לנו עוז לחיים. ראה, אתה רואה מה יוצא מהם, מה יוצא מהם, אתה מצביע על כולם. נו, הסימן שאין לך ברירה, אלא רק לשקוד על התוספות. כשאלה הם רק דברים שליליים, אתה רק יודע להצביע הוכחה על צדקתך, מה שאתה מצביע על השלילה של הזולה. ולמה נלך בדרכים חכות, ועוד שהדרך הכבושה והישרה לפנינו היא? כל התורה ופירושי הרוחניים כולם צריכה להתעלות אצלנו. כל מי שיש אומץ בלבבו, כוח בעתו ורוח השם בנשמתו, קרוב הוא לצאת אל מערכה ולצעוק אבו אור. מחזה אחר, לגמרי אחר, היינו רואים בדורנו, אלמנה נתנדבו חלק רשום עם בעלי הכישרון המעולאים בתורה ובשכל טוב, לעבוד את קרם השם בתוכו פנימה, לעסוק בתארתם של מושגי האמונה והעבודה, בבירור של הדעות בענייני האלוהות, הנבואה, רוח הקודש, הגאולה והצפייה לישועה, תשועת האומה ותשועת העולם, תיקוני הנשמות של היחידים ושל הרבים, תיקון הרוחות של הדורות העוברים, העתידים וההווה על גבם. דבורה אחרת הייתה פורחת ועולה בעדר השם הנפוץ. עוד נורא ועליון היה מתפרס ומתגלה על המון רב של חכמי תורה, וזוהר עליון היה משתפך מהם על האומה כולה ועל העולם כולו. הספרות המדלדלת, הולכת ומתחשכת, מתנבלת ומתאמת, במובנה החדש בישראל ובעולם, הייתה לה תקומה ופדיון על ידינו, על ידי הגיונינו הענקיים, על ידי הבאותינו הברורות, שיהיו ראויות להיות יסודות לחיי עמים רבים, להוציאה ממחשקים לאור. ברשעה והסיכלות, האביליות שבאמונות הדופיות היו הולכות ומתבערות. ואנחנו היינו מתחילים במלאכת שמיים הגדולה של ביאור רוח התומה מן הארץ, ושל התחלת הופעת תיקון עולם וחות אל עולם. ועל זה אנו נתבעים ולזה נוצרנו. עכשיו שימו לב למשפטים הבאים. ובכל זמן שאנו נדדים, נשחטים ונטבחים כצבאות וכאיילים, על אשר אין אנו מכירים את תפקידנו. באים אנשים קטנים ומצומצמים ומרפאים אותנו ברפואות קרות מכל המינים, ואת סם החיים העיקרי אותו מניחים בקרן זווית. בגדול, אתם מבינים מה הרב טוען פה? שפך הדמים של עם ישראל בכל הדורות, דורותינו, כתוצאה השורש של העניין שלא לומדים אמונה. מה זה קשור? שאנחנו על ידי זה אנחנו עושים תפקידנו. כל המציאות של כל התורה, מתוך כך כל האומה, אז הכל בזיוף. אז יוצרים חיכוך עם מערכות המציאות, ומיילה. זה בלשון, בלשון מה שהרב אומר פה. אתם באמת מתבקשים לא לשאול שאלות, אם תשאלו, אני צריך לענות. ואז, כמו שאמרתי, זה יסיים בעוד שנתיים. ואנו לעצמנו, אנחנו אמונים בבית אמנו וחדר אורותינו, אנו תמיד דורשים שהכל יאמצו את כוחנו ושלא יהיו לנו צרים מלמעלה. צריך שלא יהיו לנו צרים מלמעלה, בשמיים, שלא יהיו לנו אויבים. וזה בו יבוא לנו לא על ידי אוריינטציה משובשת בהבנה האמונית שיוצרת הבנה לא נכונה ביחס למושג גאולה, כמו שהרב מסביר פה לרב חרלה. וזה יבוא לנו לא על ידי דחיית הטבע וכל כוחותיו, שכמו שהם נדחים מאיתנו בחוג החיצון, כמו כן הם נדחים בחוגם הפנימי, והאיבה מתרבה על ידי זה בפמליה של מעלה ושל מטה, כי הכל צריכים להיות מוארים מזיו אורה החי של כנסת ישראל ואור נועם תורתה ומעוז ישועות משיחה, ומניעת נתינת החלק הנחשף נביאה מסתמה נוראה שהיא מתגלה רק בצורה זעירה בפלוגות ישראל ומחמות גויים אדומים. יש פה הפרת איזון ביולוגי, הפרת איזון נשמתי, כי כנסת ישראל לא מתפקדת. כנסת ישראל לא מתפקדת, זה הפרת האיזון הנשמתי של העולם. וכתוצאה מזה יש כל מיני אביתות, והאביתות מתבלטות בפלגנות הפנימית בתוך עם ישראל פנימה, בשנאה הדדית נוראה שפורצת, ומתבטא במלחמות העולם. מה שכתוב, עולה מדברים, פה זה לרב חלה, עוד יותר עמוד, הוא כבר מבין בעניין. כן, אתם לא שואלים שאלות. הלאה. ועל זה אנו נטבעים ולכך נוצרנו. בכל זמן שאנו נטבעים, משחטים, נטבחים כצבאות וכאלים, על אשר אין לנו מכירים את תפקידנו, באים אנשים קטנים ומצומצמים ומרפים אותנו ברפואות קרות מכל המינים, בצד החיים העיקרי אותו מניחים מקרן זווית. אלה מתוך טמטום הלב וקטנות אמנה, ואלה מתוך גאווה וחסרון ידיעה. ועוד הפעם חושבים שהגדלת תורה והדרתה שתהיה באותו המובן הצר והיבש שלא היה בכוחו להחזיק את עמדתנו מעת אשר הסתערו רוחות קולטוריות והמון תביעות רוחניות נגדנו, שזאת תהיה כעת גם התרופה הכולל בכל מחובינו הרבים. שקידת התוירה, רבותיי, זה הבעיה של דורנו, אין שקידת התוירה. תחזרו בבקשה אל שקידת התוירה, זה יפתור לנו את כל הבעיות כולם. בליין, מה יכול להיות אחר? לא יחשידי מכבודו, כבוד חביבי, ויקווה ששום אדם לא יחשידי מבמיעוט אהבה חלילה לתורה המעשי, להתמדת לימודה ולהרחבתה, בפלפול וסברה, בחריפות ובקיוב. אבל בעת שהדבר בא עד לידי הפרת תורת אמת, תורת אל אלה, עד לכדי הדחת נשמת הנשמה, עד כדי החלשת כוח המחשבה, עד כדי הבאת מעמד החיים הרוחניים שלנו ושל כל העולם כולו התלוי בנו למצב של פרפור ואילוף נורא, והעם לא שב עד המכהו ואת השם צבאות לא דרשו, ואם יבוא אחד ויאמר שישועתנו מונחתי בנשמתה של תורה בגדלתה והדרתה העליונה והאמיתית, יבואו כל הטוענים מעברים וימתירו על המבול של הצגות, מה אתה חפץ? בקבלה? במוסר? בחקירה? פילוסופיה? בדרשנות? בספרות? בשירה? הלא כל אל פשטו את הרגל ולא נתנו לנו את מה שהבטיחו בעת שהתחיל התסיסתם. ראינו שכל אלה שלומדים בסוף נהיים אפיקורסים, וסתם הולכים לאוניברסיטה. מכאן ראיה שלא צריך ללמוד אמונה, רק שדעת התאיר הזה עושה יראת השם באמת. וטענות כאלה מספיקות כבר להכניק את כל השם הקורא בנו מקרב מעמקי נשמתנו וממלוא העולמים כולם. דרשוני וחיוב, בעת כזו אנו חייבים להפגין על הגדול שבחסרונות. אני מדבר כעת על דבר הפרוגרמות הפרטיות, איך באים לסדר סדרי לימוד וסדרי מחשבה, סדרי ספרים, סדרי ישיבות ארוחות, שבעצם דאגתן להרחבתן של תורה ובנה הפשוט תהיינה משמשות לנו למגדלי עוז ומפרים לרוח השם, שמהם יצאו גיבורי אל כימי עולם. כל אלה הצעות הפרטיות ילכו ויתייצרו אחרי שהעיקר יוכר, ואחרי שכל השאלה תהיה על דבר האמצעים והסדרים. לא נכנס עכשיו איך עושים את זה, אבל העיקרון צריך להיות ברור, מה העיקר ומה תפל. והנה ביותי חושב, באיגרת פייטט הוא כותב, הנה ביותי חושב על דבר הצימון לדבר השם אשר התגלה בדורנו בתור מחלה של אילוף בצמה. התייבשו. הדור התייבש. עד אשר במוצלחים ונגשים יותר אל הקודש לא הפכה המחלה של הצימון את הכמיהות לתיוב. מבינים? כי היום הדור כבר לא רוצה לשמוע רוחנים. הוא נגד רוחנים. אבל הרב מסביר את זה, זה כמו אדם שהתייבש ומקים מים. נותן לי לשתות ומקיא את זה במקום. אז זה לא סימן שלא זקוק למים, זה סימן שהמצב מתחיל להיות חמור. מאשר אני יודע בין ספק שרק תיותה המידה של הפעולה של השפעת דבר השם והורה של תורה בלשון שציחי הצמה מכירים אותו, כן התחזקו כוחותינו ונהיה מוכשרים ללבוש עוזנו ובגד תפארתנו, ונהיה ראויים לגאולה וישועה בשובנו אל השם ואל דבר קודשו באהבה, אהבה מתוך הכרה וידיעה. וביקשת משם את השם הלוקח ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. ודרישה זו שבכל לב ובכל נפש אי אפשר קים אחרי עשרת כל חשקת המבוכות הקוצצות ועד אור ישראל, שלא יוכל להיגלות בהדר גאונו, שרק מכירנו את ערך עצמנו, את היתרון של רוח השם אשר עלינו, רק אל תשוב אלינו גבורתנו העליונה, ונדע איך לחיות על אדמת קודשנו אחרי כל הניסיונות הרבים והקשים שעברו עלינו ללמדנו דעה והשכל. אשר על כן כל צעיר הבא ודורש ושואל ומרצה מבוכותיו, אני רואה בו דמות אבן יקרה משום וישפע עתידים להיות נקבעים משערי ירושלים. ושמתי כתחות שמשותייך ושרייך לאבני אקדח, כל גבולך לאבני חפץ וכל בנייך לימודי השם הרב שלמה. על כן כל ישעי וחפצי שיתרגלו הצעירים בעלי הכישרון ללמוד בגרסה תחילה ואחר כך בעיון את החלק המוסרי והמדעי שבתורה, שהוא כלל תורת הלבבות, שכללה מחסית בחובות הלבבות בכללים קצרים וכוללים בספרו. הלימוד המתרחב והולך בהדרגה בקביעות עת ושעה או שעתיים בכל יום, ולא שעה או שעתיים פעמיים בשבוע בשמיעת שיעור של לימודי אמונה, זה לא כתוב, אלא זה צריך להיות בקביעות עת בהדרגה ובקביעות עת בשעה או שעתיים בכל יום, עד כדי רכישת השקפה הגונה ורגש. כשאני אומר לכם שזה לא ללמוד שיעורים באמונה, זה אני מצטט לכם את הרב ציוד בפנים, אמר לי מה שהרב אומר שעה או שעתיים זה יום, זה מחוץ עם שמיעת שיעורים. שמיעת שיעורים לא נחשב, זה לא נקרא ללמוד אמונה. זה כמו שאני אבוא לך תלמיד ישר יגיד אני לומד גמרא, כן? זה מסכת, איך אתה לומד? אני שומע את השיעורים של הגאון הזה בעצם. אז אף אחד לא יתייחס אליו ברצינות אחד כזה, הוא לא נקרא לומד, הוא נקרא בעלי בית חריף, זאת אומרת כזה שבשעות הפנאי, אז הוא במקום מסתכל טלוויזיה הולך לשמוע את הגאון, זה ממש טוב, אבל אני אתם סיכוי שיצא ממנו משהו, הוא לא צריך שהוא לומד. אם בחור שיבה כזה, אין כזה. ואם זה ישיבה שלמה כזאת, סימן שזה לא ישיבה. כי ללמוד זה מתחיל ללומד בעצמו. שיעורי? זה דובדבן על ההוגה. אבל מי שאוכל דובדבני לא יוכל להוגה. הלימוד המתרחב הולך בהדרגה, בקביעות עת, בשעה או שעתיים בכל יום, עד כדי רכישת השקפה הגונה ורגש פנימי על החלק המוסרי והעיוני שבתורה. יעדן את הרוח וישובב את הנפש, עד שימצא האדם את עצמו מוכן ומוכשר לדרוש ולחקור, וימלא אומץ לב וגבורה, כשם מורי ואישי, מהירה. כן, וגם פה בדיוק כמו בניגלה, כך בלימודי האמונה. בהדרגה, בגרסה תחילה, אחר כך בעיון, לא יהיה כל בחור בשנה השלישית כבר הוא מגדולי הדור, והוא כבר מתחיל ללמוד בעמקנות גדולה, או של פרצוף של רבוי ואת על הפרצוף שלו. זה לא, לא יוצא מזה כלום. עכשיו בשקט תגרוס, תעבור על ספרים הרבה, זהו, בגרסה תחילה, אחר כך בעיון. סוף, תוך שנים, סוף, ספרה טבעית כבר, תרגיש, תומר סברה, לא סברת קרס ריקה, היא סברת קרס מלאה. וכל כך תהיה ההתעסקות בהלכות דעות שבתורה עושה פירייה, עד שהפלפול, החקירה, הביאור והחידוש בעניינים הללו יהיה מצוי אצל כל צעיר בעל כישרון, כמו שהוא מצוי ברוך השם בחלק המעשי. ואז יעשה את פעולתו לטובה, עד שאפילו את הצד המעשי ירומם וירחיב. אתם שמים לב? שימו לב, אני רוצה להגיד לכם, אני מדגיש, בכל המקומות שנוהגים לומר, תראו, אני עוד פעם, לא הייתי מעלה על דעתי, אני פשוט בוש ונכלם לעצמי, אני צריך לומר את הדברים האלה פה. אבל מאחר ש... החל הנגש, זאת אומרת, המציאות כבר הגיעה, הגיעה כבר לפה. אז אני מדבר אליכם כמו שאני מכיר את העולם שמשם הרכב חדר לפה. אז אני לא יודע מה אתם חושבים או מה מביניכם חושבים, אבל כל פנים אני יודע מה נוהגים תשתיות שנוהגים לדבר בכל מקום. אז במסגרת זאת תשימו לב, אני לא מכיר את הטיעון שהוא מוברח בפי כל החכמים. אמרתי לכם, לגביי אין אף חכם, יש רק חכם אחד ששמו הרב קוק, וחוץ מזה אין חכם, כי לידו אין חכמים. עכשיו במסגרת זאת, אז אני אומר, כל החכמים בטון הזה, הם תמיד יודעים לשים, תשמע, אתה לא תלמד ניגלה, לא תוכל להבין שום דבר ברוך מי. הרי אני אמסור לפני מודעה, בכתבי הרב אני לא זוכר ביטוי כזה, אבל אני זוכר, והיום כבר בשעה האחרונה אני קורא לכם פעמיים, הוא אומר את הטיעון ההפוך, בלא רוחניות לא תבין שום דבר בניגלה. זה מה שכתוב ברב קוק. עד שאפילו את הצד המעשי ירומם וירחיב. ורוממות והרחבה של המשפט הקצר הזה קראנו באיגרת הראשונה. אבל תשימו לב, הרב קוק הוא לא חבר שלנו, לא חבר של הרבנים שלנו, במסגרת זאת גם לא חבר של מה שאנשים אומרים, תמיד אומר ההפך של מה שאנשים אומרים. ואם אנחנו רוצים לשים לב לדברי חכם, צריך לשים לב לעבודה הזאת, ולא ידוע וכו', ידוע וכו', ככה זה בחלם. עכשיו אנחנו עוסקים מה שאומרת התורה, וזה מה שמעניין. אז פה כתוב כך, ושוב, מי שהוא חכם יותר מהרב קוק, שיקום. אז יעשה את פעולתו לטובה, עד שאפילו את הצד המעשי ירומם וירחיב. על כן, בירותי דבריך במחקר, בדברים העיונים שבתורה, ובקריפה אליי שאלותיך, שמחתי. ואמרתי, הודות להשם, כי לא כל קורה במדבר היה קולי. והקווה שישוטטו רבים מתרבי אדם. אמנם מצאתי נכון להירך על ההדרגה. דהיינו. לרכוש בקיאות הגונה בכל ספר מוסרי שיבוא לידך, הקל הקל תחילה, כי כולם נובעים מליבם של גדולי דעה, חכמי לב וחסידי עליון, ורבים מהדברים העיוניים אי אפשר להבין על בוריים אם לא יהיה הרגש גם כן מוכשר כראוי. על כן נקראת התורה גם כן שירה, כמו שנקראת מצווה. על כן צריך להסתייע עם הכוח המיוחד להרגיש דברי אלוקים חיים שאינם מתבררים כי אם ללב טהור. ועל זה מועיל הצד המוסרי, שאינו מסור כל כך למחקרים. לא כל דבר אתה צריך ללמוד, לא יודע מה, מהר"ל, כוזר, פעם ספרי מוסר פשוטים, ספר הישר, קו הישר, אורחות צדיקי, חובות הלבבות. לא צריך להיות פיקח גדול, תקרא, שמירת הלשון. הצדדים האלה הם חשובים וכדוגמתם. מועיל על זה הצד המוסרי שלא מסור כל כך למחקרים, כי אם לבסס את הנפש על יסודותיה הפנימיות. אבל לא לעמוד, לא יכול להיות שהרוחניות שלך תהיה ברמה של סמירת הלשון. כי אם ללכת הלאה ונדעה ונרדפה לדעת את השם כשחר נכון מוצאו, ויבוא כגשם לנו כמלכו שורה.
כל
החייה
זה
מסוף
הרב שעתיים,
נכון? שעה שעתיים יכול להיות. עכשיו עם סוד שלכם הודעה, שפעם אחת ניגשתי אל הרב ציודה, אמרתי לו, הרב, אני לא מספיק לי מה שאני לומד אמונה, ואני לומד אני כבר לומד שעתם כל יום, אני מרגיש שלא מספיק לי. אז הוא אמר לי, אז תלמד עוד. אמרתי לו, אבל הרב, כשאני לומד שעתיים זה חוץ ממה שאני נמצא פה בשיעורים אצלך כל יום, אני שיעורים זה לא נושא. עד כאן סוף ציטוט. אז שער שעתיים בכל יום זה לכולם, אין פחות משער. שעתיים, לא הולך לדקות. למדתי, מישהו מתחיל להסתכל לי על השעון, אתה יודע מה, אל תלמד, לא, חבל, הקוק לא בשבילך. אבל
אחרי כל הקריאה הגדולה
אני לא הייתי מבזבז פה את המעמד המביא שאני מרגיש את עצמי יושב פה בשעה האחרונה. צריך לדבר על דברים כאלה פה. אילו הייתי חושב שפה כל אחד לומד אמונה שעה או שעתיים בכל יום. אבל it dawned on my mind שזה לא. ואם אני טועה, ואני לבקש מחילה וסליחה מכל המקום הנכבד הזה. הוא מצפה שחלק מהיושבים פה לא רואים לטון הזוהם שיש לי. ומכל מקום, יהיה ברור, הוא רוצה למסור את עצמו דעה. מי שיושב בשיעורים שלי באורו, הוא לא לומד אמונה, חבל על הזמן שלי. אני ממש לא רוצה שישב פה, לא בשבילו אני מלמד, אני לא מוכן שישבו אצלי בשיעורים אנשים שלא לומדים אמונה. הם חושבים שישבו אצלי בשיעורים באורו, אבל זאת הם קיימים, זה צחוק, ואני לא מוכן לדבר. אני מדבר בשיא הרצינות, כאן ואילך, מי שלא לומד שעה או שעתיים כל יום, את עצמו, חוץ מהשיעורים אמונה, אל יכנס את השיעורים שלי באור, אני לא מסכים. כל פנים, השיעורים האלה בכלל גם לא נוצרו לאלה שמנהם החיים כלום, לא יודעים כלום, כוזרים לא יודעים, שנת שרים לא למדו, למות הרם על המשנה, בואו, מאחר שאנחנו נמצאים, בואו ננסה את הטיפול עד הסוף. איך לומדים אמונה אחרי כל המילים הגדולות? מה זה ללמוד אמונה? חוץ משעה או שעתיים כל יום לאלה שאין להם נטייה לעניין, הם לא מוכשרים במיוחד לעניין. אז זה מה שכל צעיר הוא רואה את עצמו בחור ישיבה. מה זה ללמוד אמונה? ללמוד אמונה, זאת אומרת, קודם כל להתחיל ממסילת ישרים, הקדמות הרמב״ם למשנה, כל הקדמות הרמב״ם, הספרים של הרב שלה, זה הספרים האולטימטיביים בימינו של הרמב״ם, הם נהדרים. איגרות הרמב״ם, גם כן מוצאת הרב שלה, זה קודם כל. וכמו כן מורה נבוכים חלק א' עד פרק נו, כל זה איך שבן אדם הציב את רגלו בישיבה ומתחיל להיות רציני, מתחיל להיות משהו, זה מה שנקרא מינימום. מינימום קודם כל, כמו שהתחלת לשאול, להגיד מי, מה, בוקר טוב, שלום, את כל זה כבר עברת. ואחרי זה כמובן כוזר. עכשיו כוזר, יש כוזר ויש כוזר. אז אני ודאי, קודם כל גרסה בתחילה. אז כוזרי זה לא נכנסים לשיעור שלי בכוזרי, אלא נכנסים ללמוד כוזרי, שוטפים את הכוזרי פעם, פעמיים, פעם מההתחלה ועד סוף מאמר חמישי, ולא נתקעים. זאת אומרת, כמו שעושים בישיבות, מי שהגיע עד אמצע מאמר שלישי הוא מגדולי עולם, שירזי עולם צפונים. אז זה לא, אלא קוראים בגרסה את הכל, ולא צריך להבין כלום. תמיד שאתה קורא, אתה לא צריך להבין. זאת אומרת, אתה צריך לקרוא את הדברים בגרסה, בענבה. כי זה נוסחת פלאים לבן אדם שיחשוב את עצמו נפוח בסוף יותר מהקרפדה של שלמה המלך. כי יתחיל ללמוד, ואם ילמד כמו בן אדם שעה או שעתיים כל יום, וילמד בגרסה, תוך, בוא נגיד, חצי שנה, עבר כבר, בוא נגיד, 20 ספרים, אחרי כל המערד, אין סיבה שזה לא יהיה. מה זה? דול עולם, הוא כבר למד. אז חבר'ה שלומדים וגומרים כל הספרים, תמיד תוך תודה שאנחנו לא מבינים כלום, אנחנו קוראים ויודעים שאנחנו לא מבינים, וזהו. אז טוב שתדע שאתה לא מבין, ובמסגרת זאת תתרגל. אני קורא לזה, כבר מפחד להתבטא את ההתבטאות הזאת, כי תמיד אנשים לא מבינים אותי טוב. אז אני לא אומר לכם עכשיו את מה שתמיד אני אומר, שתקרא את זה כמו עיתון, לא אמרתי את זה. אז אבל כוונתי תלמד את זה כמו שאתה קורא, ולא עכשיו נתקע על כל מילה וכל משפט, אלא בירת שמיים, בקדושה, בזיע, ברטת, אבל רוץ, לא להתקע פה. אז לא הבנת, אז רק תדע שהוא אמר ככה, ואתה לא מבין מה הוא אומר. אז לעבור על קוזו. עכשיו נכון, עכשיו אני אומר דבר לא שגרתי, וזה אני מאוד ממליץ לשמוע שיעורים שלי בקוזרי. כי ראיתי שהשיעורים שלי בקוזרי לא אומרים כדוגמתם אחרים לצערי, ומשום מה השיעורים האלה הם יצאו, על כל פעמים אפשר לשמוע אותם בקלטות, בזה אני ביקשתי פה מירנן שיעלה לרשת פה בבני דוד את השיעורים שנאמרו בשנים האחרונות, כי יש מסתובבים דיסקים, אני לא יודע מכל מיני תקופות, אבל דומני המחזור האחרון הוא היה טוב, אם הוא הוקלט אז הוא בונה את הדברים בצורה יסודית, פשוטה ועמוקה. על כל פנים, עיקרי אמונת ישראל ותורה אפשר לבנות מזה, וזה מאוד חשוב. אחרי קוזרי בגרסה, וחוץ מזה אני אומר פה דברים אוף דה רקורד, להקשיב גם לשיעורים שלי בקוזרי. ולשיעורים שלי בקוזרי לא הכוונה להיכנס למאמר רביעי שאני לומד פה עם חבר'ה שכבר הגיעו למאמר רביעי, להיכנס למאמר רביעי, וזה נקרא לשמוע, כי זה בדיחה, זה צחוק. מי שלא שמע את, מי שלא למד את כל ספר הקוזרי מתחילתו על מאמר רביעי, אין לו מה לחפש במאמר רביעי. אבל באותו דבר אין מה לדלג למאמר שני, ללמוד לפי הסדר ולהקיף ולהקשיב ברצינות, ולא ככה תוך כדי תסצוח נעליים או תוך כדי נהיגה, אלא להקדיש לזה זמן וללמוד ברצינות. זה מאוד יועיל. חזרה למסלול הגרסה, אז מהר"ל, אחרי קוזרי לומדים מהר"ל, ככה אנחנו דרכנו על ידי הרב ציודה, שסביר שזה המשך הדרכה של הרב עצמו. לומדים מהר"ל, ושוב גם המהר"ל בגרסה, בגרסה תחילה ואחר כך בעיון, והגרסה, מרוב גרסה בסוף זה יהפוך לעיון בצורה טבעית. מהר"ל לומדים נתיבות עולם, ואחרי נתיבות עולם נצח גבורות תפארת, ברגולה ברחיים, והמהדרים לומדים כל כתבי המהר"ל. היא פשוט, מגיע חנוכה, מלא תקרא אור חדש, נר מצווה, מגיע פורים, לא תגמור את אור חדש, וחוץ מזה גור יהיה והמהר"ל חתום על זה. מחר שמתאהבים במהר"ל יודעים את כל המהר"ל, אבל מכל מקום מה שנוהגים, ואפשר לסלוח מי שלא ילמד גור יהיה, מי שנפר, זה לא נקרא שהוא, לא נקרא שהוא מחפף, בוא נגיד. ואחרי כן מתחילים כתבי הרב. בכל זאת ככה מקובלים אנו, ככה בונים חוט שדרה או עמוד שדרה לעולם הרוחני. קוזרי, מהר"ל, הרב, זה עמוד השדרה לעולם הרוחני. כן, בטח שצריך מדרשים. סליחה? מתי? א', מתי שאדם רוצה, במקום שליבו חפץ. ועכשיו אני אומר מה לפני שהוא רוצה. וכתבי הרב, מה לומדים? אז קודם כל לומדים כתבי הרב מתברשור, אחרי מתברשור לומדים איגרות, אחרי איגרות בד בבד עם זה כל הזמן, אין היה לומדים כל הזמן, כי זה אתה יכול ללמוד כל החיים. עוד לפני ש... עוד בהתחלה שם ביחד עם שמירת הלשון אתם כבר מתחילים ללמוד אין היה, כי אין היה זה כזה, הכל יש שם. וגם פה מה שאני אומר קודם זה, אחר כך זה, אחר כך זה, לא בהכרח, כי זה לא, אני יודע, יש אחד והוא מסוגל במשך שעתיים לקרוא מסילת ישרים, שפדלון, מצוין, 4 שעות סיימת את כל מסילת ישרים, מצוין, ותעבור ככה לספר הבא. יש כאלה מתחילים להתפזר המוח אחרי שהם קוראים 20 דקות ספר, טוב, לא הולך, סגור, תעבור. אתה קורא גם מגרות הרמב״ם, גם קוזרי וגם מהר"ל וגם מהר"ל, אפשרי, רק תדע מה עיקר, קודם להחביר בקוזרי למעט מהר"ל, טיפה להר"ל. אחר כך, סיימת על תקוזרי, אז הרבה מהר"ל ומעט הר"ל, ומעט, לא יודע, כל מה שאתה רוצה. בחוץ מזה, כל ההדרכה הזאת, לא רק המילה שתהיו מרובעים, כי הירושלמי אומר, אין מרובה בריות, ואם אתה מרובה, זאת אומרת, אתה לא ברור. אז תהיה, קיצור, תלמד מה שאתה רוצה, תלמד. מכל מקום תדאג, תבין, אלה המטרות, תשיג אותן. בכל השלב הזה, כמובן, כיוון שמגיע שבת, חוק ולא יעבור, שיחות הרב צבי יהודה. אין לך תקומה בעולמך הרוחני והמוסרי, ואתה לא שולט באופן מוחלט על כל שיחות הרב צבי יהודה. שיחות הרב צבי יהודה, כל אחד לפי עניינו. שנה אחת אז עוברים על שיחות הרב צבי יהודה של הרב אבי שוורץ, שנה שנייה שיחות הרב צבי יהודה של הרב אמיר מהדורה הראשונה, שנה שנייה מהדורה שנייה, שנה שלישית שנה שלישית. התוכותרת של כל שיחות הרב צבי יהודה זה כמובן הגיע למדרגה של ללמוד את פעמים, זה באמת כבר מעין עולם הבא שלם, ויש לך קניין שלם של שיחות הרב צבי יהודה. אבל בלי שיחות הרב צבי יהודה, איזה צורה יהיה לך בפנים? איפה תסתיר את הפרצוף שלך? על כל פנים, זה כל הזמן. וכך נראות השבתות. זה גם טוב לאברכים צעירים. אפשר ללמוד את זה עם האישה. זה ממש טוב. חוץ מזה, נחזור לכתבי הרב. אמרנו, אגרות, מוסר אביך, אורות התשובה, אורות התורה, עדר היקר. אחר כך, אחרי כל אלה, נסתם כל מיני דברים מהצד באים בכל מיני הזדמנויות, מאמרי ראייה, אפשר לקראת הימים חגים, מועדים, בקור שנצא מאמרים של הרב להשבת ישראל והזמנים, או סתם מדי פעם לדאוג לעבור על מאמרי ראייה. לא מוכרחים את כל המאמרים הקשים שם של דרך התחייה, קרבת אלוקים, תלי אורות, את זה אפשר לדלה, חמת ישראל, אבל דברים אחרים אפשר לעבור, דברים נעימים ונפלאים, שהעיקרון הוא, כמו שהרב אומר פה באיגרת ביתה, הקל תחילה, לא שאתה מציצן, מפתח לעצמך נטייה מציצנית, זה מה שיעשה אותך גדול. אז בעיקרון, ללמוד את הדברים הפשוטים, תמיד ללמוד דברים פשוטים, רק הדברים פשוטים הם בעצמם, יום אחד מה שלך זה פשוט, לאחרים זה הופך להיות דברים גדולים מאוד. זה המצב הנכון שבו צריך ללמוד אמונה. תמיד ללמוד דברים פשוטים. רק מרוב שלומדים, הכל הופך להיות פשוט. זה היה זה בסדר. אתה יכול ללמוד גם מיסטר, זה דברים פשוטים. ממש, שום בעיה. רק תדאג שיהיה פשוט לך. בכל פנים, אחר כך מגיעים לאורו, ועקבי הצון, וכו'. כיוון שמגיעים לשם, אז אפשר להתייעץ עם מביני דבר, תלמידי חכמים, איך מתקדמים הלאה. בגדול, יש לומדים את השלמים האלה של הרב, אז יש עיקרון, חוזרים עכשיו לכל מה שנכתב אי פעם בספרות האמונית, המחקרית, הרוחנית, של עם ישראל לכל גווניה, והעיקרון הולך בדיוק כמו בהלכה. ראשונים קודמים לאחרונים. זה בסדר. לומדים קודם את הראשונים, ואחר כך האחרונים. ומה לומדים? הכל. איך התוכנית פחות או יותר עד גיל 50. אחר כך ניגשים תמיד חכם שאלים מעלה. טוב, שלום רב לא עבד תורתך.
זה מחכה שזה במחקר שהרב אמר שזה בטליקר.